אנחנו בפרק ו', אנחנו מאוד התפעלנו בשיעור האחרון, כשהרבי הסביר לנו פה מה זה עניין של סטרא אחרא, עניין של לא בטל, אז הוא הסביר גם מה כן בטל, הוא הסביר מה זה צד הקדושה, שהקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו איפה שבטלים אליו. ובדרגות של הביטול אל הקדוש ברוך הוא, אז הרבי מדבר כאן על שני אופנים, שני מהלכים או שתי דרגות. יש ביטול בפועל, כמו המלאכים העליונים, וכך בפשטות. שאלו כאן בשיעור מה ההבדל בין מלאכים עליונים ושקצים ורמסים, לכאורה הם גם בטלים, והם יותר טובים מהבינוני בזה שהם לא מעלים על דעתם לעשות הפך חצון השם. אבל כמובן שיש לחלק, לא ניכנס לזה כבר, דיברנו על זה קצת בשיעור האחרון. מכל מקום, המלאכים ודאי שהם בתכלית הביטול, זה ביטול בפועל, ויש גם ביטול בכוח. והגענו למסקנה שכשאומרים ביטול בכוח, זה לא כמו שאומרים שמישהו יכול ללמוד. הוא אף פעם לא לומד, אבל הוא יכול ללמוד. אם הוא ירצה ללמוד, הוא ילמד. על זה, זה לא ממש, זה בפשטות, זה לא ממש יכול להיות כלי לגילוי השכינה. דיברנו על זה שמה שיהודי בטל בכוח זה מצד עצם הנפש שלו. שעצם הנפש שלו אפילו בשעת החטא, אפילו בשעה שבחיצוניות הוא ממש הפוך מעניין של הביטול, אבל עצם הנפש גם בשעת החטא הייתה באומנה איתו. ומצד האמת הפנימית של יהודי, גם בשעה שהוא צועק והוא לא ברצון הגלוי שלו, הוא לא רוצה חלילה לעשות את רצון השם. אז דיברנו על הרמב״ם הזה שאומר שם בהלכות גירושין, שכופין אותו עד שיאמר רוצה אני, כי מתגלה הרצון הפנימי, כי הרצון הפנימי תמיד קיים. כל יהודי רוצה להיות מישראל, לקיים כל המצוות ולהתרחק מן העבירות. זה הרצון הפנימי של כל יהודי. זה שלא תמיד הוא בגלוי, לזה אנחנו קוראים בכוח, אבל זה קיים בעצם הנפש כל הזמן. וכיוון שכך, אז כשיהודי יושב ועוסק בתורה, אז בוודאי שיש עליו גילוי עצום. וכשישנם 10 יהודים ביחד, אף שאינם עוסקים בתורה, דיברנו על זה שאדמור הזה כן מביא, לא כאן, אבל הוא מביא במקום אחר בתניה, את העניין הזה שקיבל מרבותיו, שאם היה נמצא מלאך במחיצת 10 מישראל, אף שאינם עוסקים בתורה, היה מתבטל. מרוב הקדושה והשכינה והגילוי אלוקות ששורה עליהם, היה מתבטל מלאך, בגלל שיש שכינה ששורה על 10 יהודים אף שאינם עוסקים בתורה. מלאך לא יכול להרשות לעצמו לנסוע באוטובוס, רק במוניות. כי באוטובוס יש 10 יהודים, ואפילו שחלקם אולי לא ממש עוסקים בתורה, אבל השכינה ששרויה שם הייתה גורמת לו להתבטל במציאות. טוב, אז אנחנו אוחזים כאן ודיברנו על זה שרואים גם בעניין הלכתי. אמרנו שאומנם יש עניינים שלא רואים אותם בגלוי, כמו שקדושה ששורה על חפץ של תשמישי קדושה, תשמישי מצווה, קיימת מצווה בחפץ גשמי, חלה עליו איזושהי קדושה. לא כולנו רואים את זה ממש בעיניים, אבל ההלכה מגלה לנו שיש כאלה דברים שצריך לנהוג בהם קדושה, ויש כאלה דברים שרק אסור לנהוג בהם מנהג בזיון, ויש בזה כמה דרגות, אבל ההלכה מגלה לנו את המציאות. שהמציאות היא שישנם חפצים גשמיים, שכיוון שהם היו קשורים לעניין של קיום מצווה, הם התקדשו שורה עליהם קדושה. דיברנו על זה שכשיהודי לומד תורה, אז אומר הקדוש ברוך הוא בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. איפה רואים את זה להלכה? דיברנו שיש הלכה שאומרת שאדם אסור לו ללמוד תורה גם אחרי שהוא קם בבוקר ונטל ידיים, אמר ברכות התורה, והוא שוכב על המיטה שלו, אסור לו ללמוד תורה, מכיוון שכתוב, ויקון לקראת אלוקיך ישראל.
אם הוא ככה מוטה על הצד, גם לא עולה ללמוד. ללמוד תורה דווקא בשכיבה,
אז,
מה זה? על הפנים זה תמיד ככה אסור. אם הוא מוטה על הצד...
אז לכן, אז מדברים שהוא שוכב כשבאופן המותר.
גם אז אסור ללמוד תורה באופן כזה?
מכיוון שזה נקרא ויקון לקראת אלוקיך ישראל. אם להבדיל אלף אלפי הבדלות, כן, היו אומרים אליך שאיזה מלך, אני לא יודע, כבר לא נשארו הרבה, אבל מגיע איזה מלך לבקר אצלך. ואתה עדיין עם פיג'מה, ואתה שוכב לך ככה באופן המותר כמובן, בהשגחת הבדץ, אתה שוכב לך על המיטה שלך, ופתאום דופקים בדלת ואומרים לך שעוד שתי דקות נכנס לפה מלך, אני לא יודע מי. תקום? אני שואל. הסברה נותנת, הדעת נותנת שתקום, נכון?
לא, זה תתה מדרש, כולם ככה יושבים בכיסאות, גם שם מלכה נמצא, יושבים.
אבל לא שוכבים. אז באמת יש דיון גדול, איך באמת מותר ללמוד בישיבה. הרי בזמן חז"ל רק הרב היה יושב, רק החכם היה דורש בישיבה, ובאמת כולם היו עומדים. אבל יש חלישות של הדור, מה אפשר לעשות? אם לא היו מרשים לנו לשבת, אז לא היינו מצליחים ללמוד. אז דנו בזה, והקלו וכתבו, וזה הלכה. אז יש הלכה כזאת, שבאמת מותר לשבת כשלומדים, בגלל, יש לזה סיבה. אף אחד עדיין לא דן ופסק שמותר ללמוד בשכיבה. לכן למקום שלו קורא, לומדים בתורה, קוראים לו ישיבה, לא קוראים לו בשמות אחרים. מכל מקום, מכל לקראת אלוקיך ישראל, ההלכה מגלה לנו את המציאות, את המצב, מה הפנימיות, מה האמת של המצב הזה. יהודי, בסך הכל, אתה רואה יהודי יושב ליד ספר ככה, מתנדנד, ממלמל, אתה לא בדיוק יודע מה הוא עושה שם. ההלכה מגלה לך מה קורה פה. קורה פה שהקדוש ברוך הוא בעצמו בא אליו, והוא צריך להכין את עצמו ולהיות מוכן לזה. הוא אומר פה בהמשך של התניא בסוף פרק ל"ז, על יסוד מה שהוא כותב בתורה אור, בדרוש הראשון בתורה אור, השמיים כיסי, אז הוא מדבר שם, מזכיר שם את המאמר חז"ל שאומר שכל התורה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. אז בפרק ל"ז הוא אומר שאדם צריך להזכיר לעצמו שכשהוא קורא בתורה, אז הוא קורא לקדוש ברוך הוא בשמו, כמו ילד שקורא לאבא שלו, כמו אדם שקורא לחברו שיבוא להיות איתו ביחד. והוא בא. הוא בא, כתוב, קרוב השם לכל קורא ולכל אשר יקראו באמת, ואין אמת אלא תורה. להפוך, להוציא מכלל מי שצועק סתם ככה, אבא, אבא. שעל זה קובל הנביא, כמו שאומר שם אדמור הזקן, אין קורא בשמך באמת. כי אין אמת אלא תורה. רוצים לקרוא לקדוש ברוך הוא, צריך לקרוא לו באמת. לקרוא לו באמת זה לקרוא לו בשמו. לקרוא לו בשמו זה אומר לעסוק בתורה. זה התורה אומרת, ככה התורה אומרת. כל מי שרוצה לשנות, משנה ידוע לתחתונה. צריך להביא ראייה. אבל התורה מגלה לנו, והנביא קובל ומתלונן על מי שצועק וקורא לקדוש ברוך הוא שלא בשמו. אין קורא בשמך באמת. מה האמת? אין אמת אלא תורה. והתורה כולה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. מסיים שם אדמור הזקן את הדיון בעניין, והוא אומר, ומזה יראה המשכיל להמשיך על אווירה גדולה בעת עסקו בתורה. כי צריך להבין מה אנחנו עושים. כשאנחנו יושבים ולומדים תורה, אנחנו קוראים לקדוש ברוך הוא לבוא להיות איתנו, והוא בא. אז צריך לקחת את זה לתשומת לב, זה צריך להשפיע על מה שאנחנו עושים, ולכן מה להלן בהמה ובהירה וברטט וכולו, אף כאן. כל פעם שיהודי יושב ועוסק בתורה, זה צריך להיות כמו בשעת מתן תורה ממש. זה לא במשחק, זה הלכה. זה באמת לא מתאים להישאר עם פיג'מה ושוכב, באמת שלא מתאים. מה באו לדייק כשאמרו כל? כל בא לרבות. אז מה לא היה בכלל שבא הכל הזה לרבות? איפה זה כתוב? תורה שבכתב כל? אז מה כל בזה? בא לרבות נביאים וכתובים אולי? אם אתה עוסק בתורה, בעזרת השם, שתהיה לא פסיק פומי מגרסה, הנה חינמי, אתה צודק. נכון. מה החידוש?
לא היה, איך קיבלנו שתורה שבכתב זה שמותה ולגמות, שכל התורה המצויה בעל
פה. מעניין, אני לא יודע, זה מעלים נקודה מעניינת, צריך ברור, אבל מהפשט של דברי חז"ל שהם אומרים כל, ויש שם את הביטוי הזה כל, טוב, נברר את זה. מה הרב אומר?
ניסו של הקדוש ברוך הוא.
זה הולך רק על תורה שבכתב?
אני תמיד הבנתי את רשבי כתב. ככה הבנתי, לא היה לי
ראיות. אז מה הראיה של אדמור הזקן ומזה יראה המשכיל להמשיך על אווירה גדולה בעת עסקו בתורה? היה צריך להוסיף, בעת עסקו, בתורה שבכתב בלבד.
איפה בפרק?
פרק ל"ז, סוף פרק ל"ז.
כל התורה שמו עשרה.
הוא לא אומר את כל התורה שמו עשרה, הוא לא מזכיר פה. את אותו מהלך הוא אומר גם בתרוער, בדרוש הראשון, ושם הוא מזכיר כל התורה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. טוב, צריך, נשאר בצריך עיון, אולי יתברר עד השיעור הבא. מכל מקום ברור שכאשר אדם עוסק בתורה, אז הוא מבטא גם את הביטול שלו, הוא עושה כלי לגילוי אלוקות, זה על דרך מה שכתוב בחסידות, שהכלים ממשיכים את האור, כשהוא מתבטל אל הקדוש ברוך הוא, הביטול הזה מושך גילוי אלוקי, מושך את השראת השכינה, והקדוש ברוך הוא יבטיח בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך, יבטיח. אז מה תגיד שבכל המקום אשר אזכיר את שמי, זה גם כן הולך רק על תורה שבכתב, אם אתה עוסק בתורה שבעל פה הקדוש ברוך הוא לא בא אליך ומברך אותך, נראה קצת תמוע להגיד. זה תורה אחת. זה תורה אחת. בסדר. מכל מקום, נחזור לענייננו, הרי הפרק הזה עוסק בלעומת זה, עוסק בסיטרא אחרא, כמו שהוא קרא לזה. אז הוא אומר כך, אבל כל מה שאינו בטל אצלו יתברך, אלא הוא דבר נפרד בפני עצמו, אינו מקבל חיות מקדושתו של הקדוש ברוך הוא מבחינת פנימיות הקדושה ומהותה ועצמותה בכבודה ובעצמה, אלא מבחינת אחוריים. לפני שנדבר על מה זה מבחינת אחוריים, קודם כל צריך להבין את העניין. אי אפשר להגיד שיש משהו או מישהו שנותן חיות לאיזשהו נברא שזה לא הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא חותך חיים לכל חי. הקדוש ברוך הוא נותן קצבה לכל בריותיו. הקדוש ברוך הוא זה שמלכותו, מלכות כל עולמים, והוא מחיה את הכל. אין שום דבר שנמלט ויוצא מתחת ההשגחה העליונה. וכך למדנו בשער הייחוד והאמונה, שהקדוש ברוך הוא בעצם זה שהוא יודע ורוצה ומהווה את כל הנבראים, מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה וראשית, הוא בעצמו. ואין פה חס ושלום שום ישות אחרת שמחיה, כי אחרת מי שאומר כזה דבר חלילה, זה ממש עבודה זרה. אין עוד מלבדו כפשוטו. אלא שבאופן שבו מקבלים את החיות מהקדוש ברוך הוא, ישנם אופנים שונים. ישנו אותו האופן שבו מקבלים את חיותם נבראים עליונים, וישנו האופן שבו מקבלים את חיותם נבראים שבעולם הזה, וגם נבראים שבעולם הזה נחלקים, כמו שנראה בסוף הפרק, יש מה ששייך למה שנקרא קליפת נוגה, שיכול להתברר ולעלות לקדושה, ויש מה שלא יכול להתברר ולעלות לקדושה. שלוש קליפות הטמיעות. אנחנו נראה בהמשך, שבאמת עיקר העבודה שלנו היא עם מה שנקרא קליפת נוגה, ובזה שאנחנו מבררים את קליפת נוגה, אנחנו גם מבטלים את אותן שלוש קליפות הטמעות. זה לא שאין לנו שום עסק עם קליפות הטמעות, אין לנו שום עסק ישיר עם שלוש קליפות הטמעות. אבל עסק עקיף יש לנו ועוד איך, מכיוון שהקליפת נוגה היא הממוצע בין הקדושה לבין שלוש קליפות הטמעות. זאת אומרת שהחיות ששלוש קליפות הטמעות מקבלות מהקדוש ברוך הוא, הן עוברות דרך קליפת נוגה. יוצא שכאשר האדם היהודי משתמש בקליפת נוגה, אותם הדברים המותרים להשתמש בהם באכילה וכיוצא בזה, הוא משתמש בהם לשם שמיים, אז הוא מברר אותם והוא מעלה אותם לקדושה, והם כבר לא קליפה יותר. אם הם כבר לא קליפה, הם כבר לא יכולים להיות ממוצע בין הקדושה לשלוש קליפות הטמעות. אז כל הקליפה שאתה יונקת את השפע של הדרך, אותה קליפת נוגה, מתייבשת, מתבטלת ממציאותה, כי אין שום מציאות לשום נברא בלעדי החיות שהוא מקבל מהקדוש ברוך הוא. לכן אותו הייעוד שאנחנו מחכים לו כל כך, ואת רוח חתומה האוויר מן הארץ, מסביר אדמור הזקן, שבעצם אנחנו עושים את זה במשך כל זמן הגלות, כמעה כמעה, כל פעם שיהודי משתמש באכילה ושתייה וכיוצא בזה משאר צרכיו, הוא משתמש בעניינים של עולם הזה ומעלה אותם, מברר אותם, משתמש בהם לקדושה. יש נושא שזה דיון ארוך מפולפל ולמדני שלא קשור ממש לשיעור הזה, מה קורה כשמשתמשים לשם שמיים לא באופן של אכילה ושתייה, בדברים שהם משלוש קליפות הטמעות. כן, כן, אני הבאתי, יש ספרים על העניין הזה, כן. יש פה ספר, יש פה את הספר המותר בפיך, יש את הספר המותר בפיך של הרב וולפו, אפשר לעיין בו, יש שם דברים נפלאים ביותר.
חודשים.
כן, הרבה חקירות מעניינות שלא שייכות לשיעור שלנו כרגע. לפועל, האדמור הזקן לא מזכיר כל כך את זה בצורה ישירה. בצורה עקיפה אפשר לדחוק, אבל בצורה ישירה הוא לא ממש מזכיר את העניין הזה, ולכן גם לא ניכנס לזה כרגע. לפועל העניין הוא שכאשר יהודי משתמש בקליפת נוגה לשם שמיים, הוא מעלה אותה לקדושה, הוא מברר אותה, אין שם יותר קליפת נוגה, במילא כל השלוש קליפות הטמאות שינקו ממנה מתבטלות ולא קיימות יותר. כאשר, וכך מסביר לנו אדמור הזקן בתניא, כאשר יגיע איזשהו שלב, שאנחנו מקווים שהוא כבר מאוד מאוד קרוב, אולי הוא כבר עבר, שאנחנו נברר כל כך הרבה את קליפת נוגה, עד שכל כך הרבה שכנגדה מקליפות הטמאות יתבטל, יגמור כבר הקדוש ברוך הוא את התהליך הזה, את מה שנשאר בצורה שונה, לא בצורה שתיעשה על ידי העבודה שלנו, אלא באופן של בירור הניצוצות על ידי גילוי אלוקות, ואז הניצוצות נמשכים כניצוצות שנמשכים אל האבוקה, והקדוש ברוך הוא כשהוא יגמור לאסוף את הניצוצות של הקדושה מקליפת נוגה, באופן אוטומטי כבר לא תהיינה יותר שלוש קליפות הטמאות. כל המציאות של העולם שאנחנו מכירים עומדת לעבור שינוי מאוד מאוד דרמטי. סוג של רעידת אדמה למעליותה. מכל מקום לענייננו, מה זו בחינת אחוריים? בחינת אחוריים הפירוש שהקדוש ברוך הוא משפיע באופן שפניו אינם מתגלים. ראינו עכשיו בתורה, נכון? משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, אם אין פניך הולכים, יהודי לא יכול לחיות בלי גילוי אלוקות שהוא בבחינת פנים. הערת פנים של הקדוש ברוך הוא זה הדבר החשוב ביותר. האמת שגם להלכה כך, שגדול המלבין שיניים לעניים, מהמשקיע הוא חלב. כך דורשים חז"ל על הפסוק, הוא לבין שיניים מחלב, שמי שמחייך לעני יותר חשוב ממי שנותן לו אוכל. העני רעב מאוד, אבל הוא גם רעב ליחס אנושי. אם אתה מחייך אליו ואתה מחמם לו את הלב, זה יותר חשוב מאשר אם אתה מפרנס אותו עד כדי כך. אז כל שכן שהקדוש ברוך הוא שהוא זן ומפרנס לכל, יש גם את האופן הזה, כמו שהוא ציווה אותנו שיש כך וכך שמונה מעלות בצדקה, אז יש גם את המעלה הזאת של לבין שיניים מחלה, בוודאי שגם אצל הקדוש ברוך הוא יש את העניין הזה, שהוא משפיע לנו באופן של הארת פנים, של גילוי. אבל ישנם נבראים כאלה שלהם בוחר הקדוש ברוך הוא להשפיע באופן של הלם והסתר, באופן של הסתר פנים, באופן של אחוריים. מדוע? כי אותם הנבראים הם נבראים כאלה שהקדוש ברוך הוא אמנם החליט שהם צריכים להיות, אבל באמת הם לא מבטאים את אמיתיות רצונו. והאופן שבו הקדוש ברוך הוא ברא אותם זה אופן כזה שהם, זה נקרא בלשון הזוהר, שיש קוצים שדוקרים את השושנה. אז זה לתועלת ולמעליותה, והיא יוצאת יותר יפה כתוצאה מזה, אבל לפועל הדקירה הזאת מציירת את הקדוש ברוך הוא לא פחות. והצער שיש בעולם ולשכינה, כמו שראינו קודם, שיש עניין של ראות רוח, שזה שבירה, מלשון תרועם ושבט ברזל, כן? כל המעשים אשר נעשים תחת השמש, אשר הכל הבל הוא ראות רוח, זאת אומרת שזה מלשון תרועם, מלשון שבירה, שזה שובר את הרוח של הקדושה, אז בוודאי לעניין כזה הקדוש ברוך הוא לא מאיר ולא משפיע באופן של גילוי, והאופן שהוא משפיע עליהם זה באופן של אחוריים. כתוצאה מזה באמת הם גם לא מתבטלים, כי כשמקבלים באופן של הארת פנים זה גם גורם ביטול אצל המקבל. כפי שחז"ל לומדים מזה גם בעניינים גשמיים, איך יודעים שכשמבריחים את הגפן, ממתי אנחנו יודעים שצריך לספור לה שני אורלה, כל זמן שהיא יונקת הילדה מהזקנה, כך זה נקרא בלשון המשנה, כל זמן שהילדה יונקת מהזקנה, אז היא עדיין ענף שלה, אז עדיין מותר לאכול את הפירות שצומחים עליה. ברגע שהיא אבל מכה שורש ומתחילה להיזון מהשורשים שלה, זה כמו שעכשיו נטעו אותה וצריך למנות לה שלוש שנות אורלה. איך יודעים מתי מתחילים? הרי השורשים באדמה. איך יודעים? אז יש פטנט. חז"ל אומרים לנו שכל מי שמתפרנס מהשני, הוא מתבייש ממנו. אז רואים על העלים של הגפן, הילדה שמופנות, כאילו היא מפנה את הפנים שלה, היא מסתובבת לצד השני של הזקנה. היא לא יכולה, היא מתביישת להסתכל לה בפנים. ברגע שהעלים שלה צומחים בצורה רגילה, אז אנחנו מבינים שהיא כבר לא יונקת ממנה יותר, והיא כבר צומחת וחיה בזכות עצמה. אז אנחנו רואים מזה שמי שמקבל, זה פועל עליו ביטול. וכשהקדוש ברוך הוא משפיע על הצד של הקדושה, הוא משפיע באופן כזה שלא הופך להיות שמן תאווית הקסיטה וישמן ישורון ואיבת, ודווקא בגלל ההשפעה שהוא מקבל הוא הופך להיות יותר מציאות ויותר הפך הביטול, אלא הפוך. בצד של הקדושה, ככל שהקדוש ברוך הוא משפיע יותר שפע, יותר בביטול, הוא עוזר להם להיות יותר בביטול בזה שהוא משפיע עליהם. מכל מקום, זה כמובן בדרך משל, אין פנים ואחור בעניין של רוחניות, שזה למעלה מגדר של מקום כמובן, אבל זה בדרך של משל, אז הוא נוקט את הביטוי הזה שנקרא אחוריים, אז הוא אומר כל מה שלא בטל, כל מה שדבר נפרד, אז הוא לא מקבל חיות באופן של פנימיות הקדושה ומהותה ועצמותה בכבודה ובעצמה, אלא מבחינת אחוריים שיורדים ממדרגה למדרגה, רבבות, מדרגות, והשתלשלות העולמות דרך הילה ועלול, וצמצומים רבים עד שנתמעט כל כך האור והחיות, מיעוט אחר מיעוט, עד שיכול להצטמצם ולהתלבש בבחינת גלות, תוך אותו דבר הנפרד להחיותו ולקיימו. אז כאן נוסף לנו, מעבר לאריכות, נוסף לנו עוד עניין חשוב, שהאדמור הזקן מגדיר שאותו הניצוץ, השפע האלוקי, כאשר הוא מחיה את אותו עניין ששייך לקליפה ולסיטרא אחרא, אז הניצוץ האלוקי הזה נמצא שם באופן כזה שנקרא גלות. מה זו גלות? כאשר עם גולה ממקומו, כאשר אדם גולה ממקומו, אז זה פועל עליו סוג של אלם ואסתר, לא ניכרות מעלותיו, במקומו מכירים אותו כולם, אז יודעים בדיוק מה המעלות שלו. אבל כאשר הוא גולה ממקומו, אף אחד לא יודע מי הוא ומה הוא, ומתייחסים אליו כאל אחד האדם. בבית שלו הוא יכול להיות מלך ועשיר וגאון וחכם וכל מיני דברים, ובמקום אחר הוא כאחד האדם. לא ניכרות מעלותיו, הוא קיים, הוא פה, הוא בעצמו ממש פה. אבל המעלות שלו לא ניכרות. כך גם השפע של הקדושה שנמצא במקום הקליפה, הוא בעצמו שם, כי אמרנו רק הקדוש ברוך הוא מחיה את כל הנבראים. אבל לא ניכר את המעלה שלו, לא ניכר את המעלה של הקדושה, שעניינה של הקדושה, כמו שהוא כבר אמר, זה העניין של הקשר עם המקור, הקשר עם הקדוש ברוך הוא שנהיה על ידי ביטול. ועדיין כמובן, למרות שזה באופן של אחוריים והשתלשלות וצמצומים ועילה ועלול, ועד שזה באופן של גלות, עדיין זה נמצא באופן כזה שזה להחיותו ולקיימו מעין ליש, שלא יחזור להיות עין ואפס כבתחילה מקודם שנברא. כמו שלמדנו בפרק א' בשער האיחוד והאמונה, ששם הוא מסביר מהעניין הזה שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה וראשית, מזה נגזר ומובן שאם לרגע אחד הקדוש ברוך הוא לא צריך לעשות שום מעשה בשביל לבטל את העולם חלילה. כיוון שכל הקיום של העולם, כמו שכותב הרמב״ם, וכל הנמצאים משמיים ועד הארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מאמיתת הימצאו, אז אמיתת הימצאו זה מה שגורם את המציאות. אז הקדוש ברוך הוא לא צריך לעשות שום פעולה אם חלילה הוא לא ירצה את העולם, פשוט צריך להפסיק לעשות אותו. וכשהוא יפסיק לעשות אותו, אז זה כאילו מעולם לא היה. אז זהו, שבתוך התהליך של בריאת העולם, יש גם שלב שנקרא בריאת הזמן. לפני שהקדוש ברוך הוא ברא את הזמן, לא היה זמן. אז אם בתהליך הזה של ביטול הבריאה, הקדוש ברוך הוא יבטל גם את הזמן, אז גם לא היה. כי המושג של היה הוא מושג תחת הזמן. וכמו שעכשיו מצד האמת הפנימית, אתה הוא עד שלא נברא העולם, ואתה הוא מי שנברא העולם, ואני הוויה לא שניתי, ואין שום שינוי לפניו, יכול להיות גם ככה במציאות. חס וחלילה כותב על זה אדמור הזקן. אבל כן, אם יחליט הקדוש ברוך הוא לא לרצות בעולם, אז הוא מבטל אותו מעיקר, כאילו מעולם לא היה. כמו קודם ששת ימי בראשית ממש.
מה יכול להיות? למה הדאגה שלנו? ואז מה?
טוב, יש פה כמה אנשים שמושקעים בכל מיני דברים, היו רוצים אבל כיוון שאנחנו יודעים שנתבע הקדוש ברוך הוא להיות לו התברך דירה בתחתונים, אנחנו יודעים, אתה צודק. אבל אנחנו בכל זאת מחותנים בעסק הזה, מכיוון שהקדוש ברוך הוא מינה אותנו להיות אלה שבונים את הדירה בתחתונים הזה. ואנחנו לא רוצים לאבד את הזכות הזאת. זה כמו שפעם היה כתרוג על יהודים באיזה מקום, אז היה איזה אחד שרצה לקטרג, אז אחד הדברים שהוא בא לקטרג, אחד המלשינויות שלו הייתה שהיהודים שונאים את הגויים. מה הראיה? שהם אומרים כל בוקר שלא עשה אני גוי. אז אותו חכם שנדרש לענות על הדבר הזה, הוא אמר מאוד פשוט, אנחנו מיד לפני זה אומרים גם שלא עשה אני אישה. זה לא בא מסינה, זה בא בגלל שיש פה עניין של מצוות. לאישה יש פחות מצוות, לכן אני שיש לי יותר, אני שמח על המצוות שלי, אני אומר שלא עשה אני אישה. לגוי יש עוד פחות מצוות, אז אני אומר שלא עשה אני גוי, זה לא שאני שונא אותו חס ושלום. אני לא יודע אם הוא התכוון לזה, אבל את הגזרה זה ביטל. יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעילוי ועד.